הרב בני לאו.
הפרק שלנו מתחיל, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר. זאת היא נקודת המפנה של כל הסיפור. המגילה פותחת בתיאור פרסום של צו המלך שקורא להריגת כל היהודים. מקודם, בפרק הקודם, אמרנו גישה דתית, גישה לאומית, שמרדכי ידע בדיוק מה הוא עושה והביא על העם שלו את הסכנה הזאת ביודעין. ביודעין, הוא ידע שהוא מסכן את העם, או בגלל שהוא כאיש דת עומד ולא משתחווה לצלם, או כאיש לאום עומד ואומר יהודי לא משתחווה לגוי. בין כך ובין כך, הוא הכניס את עמו לסכנה בכוונת מכוון. בסיפור השלישי שהצעתי בפרק הקודם, שיש פה איש צבא שאומר, אתה כפוף לי ולא אני כפוף לך, הוא לא ידע בכלל מה הולך להתגלגל, ופתאום מגלים לאמן את עם מרדכי שיהודי הוא, וכאן מגיע הרגע שפתאום יש פתרון סופי, רוצים להשמיד את כל היהודים, וברגע הזה, גם מרדכי יודע שמתגלה הסוד, שיודעים שהוא יהודי, הוא עושה את המעשה הבא. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר. קריאת הבגדים זה לא סתם. קריאת הבגדים זה לקרוע את כל הבגדים שעטפו אותו במשך כל שנות היותו איש שר, איש שררה בפרס. הוא היה נכנס ויוצא בשער המלך, הוא היה אדם מהודר, הוא היה אדם איש מכובד על הבריות, ועכשיו הכל הכל, הוא קורע ואומר, הכל תחפושת, אני יודע שזה לא אני, עכשיו אני בוחר להיות יהודי. זה רגע של קריאת המסכות, בכל הרמות, גם הדתית, גם הלאומית, הזהות האישית שלי, אני כבר לא מרדכי הפרסי, אני עכשיו מתחיל מהרגע הזה, פרק ד', אני מתחיל להיות מרדכי היהודי, ואני מסתובב ואומר, אני עכשיו קורא לכולם, קורא לסק ואפר שיוצא לרבים, אנחנו מתחילים בכל רם לעבוד את השם. זה רגע מדהים בתולדות המגילה, אם אתם רוצים לחשוב על מרדכי משבט בנימין, קשור לסיפורו של יוסף, בניה של רחל, אתם יכולים לקחת את יוסף שמתגלגל למצרים, גם כן מתחיל להיות מצרי, להיטמע בארץ מצרים, לעלות בסולם הפקידות של בית אדוניו, ואז איזה רגע שהאישה, שאשת אדוניו מגיעה, תופסת אותו בבגד, שכבה עימי, ואז מספר לנו הכתוב, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. איזה רגע כזה שהוא יודע, או עכשיו או לעולם לא. הוויינוס החוצה אומר לנו, אומר התלמוד, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. אומרת, או שאני עם בית אבא, או שאני עוזב את עולמי לגמרי. יש איזה רגע שעלילה מתהפכת. כמו יוסף שברח עם בגד בידיה של האישה, ככה בדיוק מרדכי. בורח עכשיו, קורע את בגדיו, זועק זעקה גדולה ומרה ואומר, אני יהודי. ומהצד האחר של הארמון יושבת בפנים אסתר. אסתר שבויה בחלומה. היא רצתה לפי הסיפור שלנו, כמו מרדכי, גם אסתר הייתה משפחה מתבוללת, רצתה להגיע לגדולה, והיא נמצאת בפנים, בתוך התפקיד החדש שלה, והיא שומעת שמרדכי קרא את בגדיו, מגלה את הסוד, והיא מתחלחלת ושולחת בגדים להלביש את מרדכי, להסיר את שקו. היא עוד לא מבינה שמשהו השתנה, היא עוד שרויה בתוך החלום, היא שרויה בתוך בגדי המלכות הנוצצים, היא מנסה לגלגל את הסיפור אחורה, אבל מרדכי אומר לה את המשפט הכי חשוב. היא אומרת, הוא אומר לה, הנה, עכשיו תשימי לב, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה, אם הצל היהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תובדו, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, זה הרגע, זה רגע אחרא. היא יכולה להמשיך את המשחק שלה, להימלט לתוך הארמון, לאטום את אוזניה, להתכחש לעם שלה. מרדכי יודע שהאפשרות הזאת קיימת, אבל הוא עושה לה מעשה גדול, הוא מגלגל לעבר שלה, לא את הנחיצות שלה עבור העם, אלא דווקא את הצורך שלה, הצורך שלה להיות קשורה. הוא אומר לה, תשמעי, זאת הזדמנות שלך, רווח והצלה יבואו, אם לא את אז ממקום אחר, אבל מה יהיה איתך? ובין השאר, כלומר, מה יהיה איתך ועם בית אביך? אתם תובדו. עכשיו תחליטי, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? ברור שזה הרגע. הרגע שאסתר המטולטלת צריכה להחליט מה היא עושה. ואסתר נמצאת בתוך החלום הזה, החלום המתוק הזה של התאמה בארץ לא לה, מול הצעקה הגדולה של הדוד שלה, והיא צריכה להחליט. והיא אומרת, לך, כנוס את כל היהודים, צומו עליי, וכאשר עבדתי, עבדתי. היא החליטה, שהיא כורכת את גורלה עם גורל העם שלה ועם הדוד שלה, ואנחנו צריכים להתפלל עבורה.